הרדיו הבינתחומי 106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי וכל ישראל
חדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית עם אלעד אוזן
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו, כאן בחדר חזרות, מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית, ברדיו בין תחומי 106.2 FM. היום באולפן יושב איתנו מלחין, מוזיקאי, יוצר, שתחומי העיסוק, תחומי העניין, הכתיבה, היא בהחלט אפשר לומר שהיא נמצאת עמוק בתוך המסורת של המוזיקה הקלאסית. למען האמת, כשאני חשבתי על זה, וכשאנחנו דיברנו, אז אמרתי לעצמי, רק רגע, האם הוא באמת חוזר אל תוך העולם הזה? האם הוא עזב אותו פעם? אז כאן איתנו נמצא בה באולפן, שם טוב לוי, בוקר טוב, שם טוב, שמחים שאתה איתנו כאן באולפן, ובאמת השאלה הזו שאני שאלתי את עצמי על 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 המוזיקה הקלאסית, האם באמת אתה שייך לדור הזה של גרוניך ושל רכטר, אנשים שלמדו באקדמיה למוזיקה, מוזיקה קלאסית, אתה חליל, גרוניך ורכטר היו על הפסנתר, ומשם עברתם, מה שנקרא, נמשכתם לעולמות אחרים, אני מתאר את זה נכון?
פחות או יותר, כן. אני מחזור, זה לא דור, אני קורא לזה מחזור. אני בהחלט מהמחזור הזה, כולנו בני 60 פלוס, ומוזיקאים עם תעודת זהות מאוד מאוד יוצרים, כאילו מעבר לנגינה ולכלי, זה אלה שהזכרת, גרוניך ויוני, והיו שם עוד לפחות 10 במחזור הזה, של מתי כספי, כל חברי כברת, אפרים שמיר, עולה ארצ'יק, יצחק קלפטר, שלמה עידו, הייתה חבורה גדולה, והיא קיימת פוטפו, שיהיו בריאים כולם וימשיכו ליצור, של יוצרים מאוד מאוד מיוחדים, ועם תעודת זהות מאוד מאוד, וזה היה מעניין ומפרה לגדול בחבורה הזאת ביחד.
חבורה שאתה גם היית בקצת אחרת, ובעצם הרכבים שהם יצרו...
נכון.
אתם השתלבתם, אפשר לומר, באיזושהי מגמה עולמית. אם אני לא טועה, התקופה הזו, זו התקופה של קין קרימזון.
בהחלט.
Yes.
ואמרסון לג ופלמר, ומה שנקרא הרוק המתקדם, אז קראו לזה,
נכון.
ואני לא הבנתי מה לנו מתקדם, אבל זה היה רוק מיוחד, לא הרוק הסטנדרטי, גם ג'נטל ג'יינט הייתה להקה, נכון. שאני מאוד, אני וגם אחרים.
ובכלל היו מוזיקאים, דיפ פרפל, אנשים שממש... העריצו את בח, למשל, ראו בו משהו שנמצא בכל פינה שהם חושבים עליה הרמונית.
בהחלט, בהחלט. וגם אנחנו, גם למדנו את המסורת הזאת, התרבות, את הכתיבה ואת המוזיקה של בח בזמנו באקדמיה, גם שמענו, בהחלט זה בטח גם השפיע על כל אחד בצורה כזאת או אחרת.
אז בשעה הקרובה הייתי רוצה איתך לעבור גם על התחנות האלה בחייך, התחנות המוזיקליות, ההשפעות המוזיקליות האלה, הקלאסיות. ובהמשך אנחנו גם נדבר על האלבום החדש שאתה הוצאת לאחרונה, עם האנסמבל שאתה...
אני תמיד שמח לדבר על חדש יותר משל, מה שהיה פעם, למרות נכון. שהיו דברים יפים מאוד, גם זה היה, ולא יורק לבאר הזאת, אבל...
גם
אני
וגם.
אני בעד חדש כמה שיותר, אבל בהחלט.
גם
אפשר,
וגם.
אפשר לספר קצת רקע.
יש משהו שגם אתה לאחרונה, גם התחלת להופיע וכתבת עיבודים לשיריך, לשלישיית כלי מיתר,
נכון.
וגם מזה אנחנו נשמיע, אבל הייתי רוצה לפתוח איתך במה שנקרא, אם הזכרנו אותו כבר, לפתוח עם בח.
בהחלט.
Thank you. יוהן סבסטיאן באך, כאן איתנו באולפן שם טוב לוי, לתוכנית שאנחנו גם מקדישים ליצירתו הקודמת והחדשה. זה לאחרונה שהתחלת באיזשהו מסע, אולי לאחורה, לאבד מחדש את יצירתך, או שזה הרעיון הזה של עבודה עם מוזיקאים קלאסיים, זה משהו שאפיין את ה... מה שנקרא, שמרת על הקרבה הזו במהלך השנים?
לא, דברים קורים בלי לתכנן יותר מדי מגמות ואחורה, קדימה. אני חי, וזה חלק מהחיים שלי, מוזיקה, ואיזה יום פגשתי, נהיה מפגש כזה פתאום יצירתי ביני לבין שלישיית הבנות האלה שמנגנות כינור, ויולה וצ'לו.
איך קוראים להן?
יעל ברולסקי, יעל פטיש הוויולנית, ושירה מני סרור הצ'לנית. ועשיתי איזה עיבודים לאנסמבל 21 של דן יואס, ויעל ברולסקי יזמה את הקשר ואמרה, אולי תעשה עוד כמה עיבודים וזה, ועשינו חזרה, זה צלצל טוב, נהננו להיפגש ולנגן ביחד, ו... משם נהיה הקשר הזה, וזה הושיב אותי לכתוב תזמורים לאיזה 15 קטעים ושירים שלי, ואנחנו הופענו בכל הפסטיבלים של מוזיקה קלאסית בארץ שהיו לפני שנתיים, וזהו, ועכשיו יש את הקטע הזה של פסטיבל בח שהולך להיות בירושלים, ואנחנו ביחד עם קלר מגנג'י, הזמרת אופרה הנפלאה, ואביעד שטיר, נגן הצ'מבלו, הולכים לעשות ערב שהוא, כמו בכל החיים שלי, אני די אוהב פיוז'ן, ערבוב וסלט של סגנונות, ולא להיות נעול רק על סגנון אחד. אז יהיה גם בערב הזה מוזיקה שלי עם עיבודים קלאסיים, עם סאונד קלאסי, וגם מוזיקה של באך, לפעמים בצורה אחת או אחרת, וגם קלר תשאיר אריות מסוימות, לא של באך, כאילו אריות של כל מיני, זה עם הצ'מבליסט. קיצור, זה ערב מאוד מגוון, והוא קצת, לדעתי, השילוב הזה הוא מיוחד, והוא אחר ממה שאני עושה, אבל זה אחד מהדברים ש... אתה יודע, עשיתי גם, כמו שאמרת, דיסק חדש לגמרי עם האנסמבל שלי, זה לא אני עושה את זה, וכל היתר... זה באמת דברים ותיקים יותר שלי, שאני איבדתי מחדש בצורה אחרת. אבל מה שיפה אצל הבנות האלה שהזכרתי, שהן מוזיקאיות קלאסיות לחלוטין, אבל הן גמישות ופתוחות, גם מתעניינות במוזיקה מודרנית, דרך אגב, שהיא לפעמים ניסיונית.
כן, הזכרת את אנסמבל המאה 21.
בדיוק. ואז גם במוזיקה שלי, נגיד, יש קטע שהוא על 10 שמיניות, שקוראים לו חגיגה, שאנחנו מנגנים ברכב הזה הקלאסי, שהוא הולך טררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר קל להם לנגן דברים כאלה, והם התלבשו על זה ומנגנות זה כמו נמרות.
אז זהו, מוזיקאים מוזיקאים קלאסיים שנחשפים ועובדים במוזיקה מודרנית, פתאום רואים עולם אחר לגמרי, התפיסה ההרמון, התפיסה הקצבית, הכל הוא אחר, כן? הכל נשבר, מתרסק, לא עובד בדיוק על פי אותם חוקים. ואולי גם זו הסיבה שגם נוח יותר לעבוד איתם, שהם פתוחים יותר, אמרת, כן? גמישים.
בהחלט.
הגמישות הזאת. ועדיין, כשחושבים בעצם על 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 היצירה שלך, אתה יודע, כל מי שאתה יודע, פסנתרן מתחיל, גיטריסט, אתה יודע, שרק לומד את הדברים הבסיסיים, פתאום הוא רואה F13 וכל מיני אקורדים שהוא לא מכיר, שהוא לא מכיר והם לא מוכרים למי שלא מצוי בעולם הזה של המוזיקה היותר מורכבת. וזה נראה לי, כן, אני מנסה לחשוב על הפיוז'נים האלה שאתה אמרת. אדם עדיין שאין לו את ההבנה, את ההשכלה הזאת, שהוא השיג אותה, שהוא למד, כן, שהוא השקיע את הזמן ולמד אותה, הוא נעצר איפשהו. אתה נעצר ביכולת, אני מדבר על המלחין, נעצר באיזשהו מקום שהוא כבר לא יודע איך לפתח מהלך. הוא נתקע בשבלונות.
כן.
זה נכון לדעתך?
מה השאלה? לא הבנתי.
האם אתה רואה בעצם דווקא במקום שאתה התחלת איתו, המוזיקה הקלאסית, כן? משהו שמנביע רעיונות שאלמלא כן...
שאלמלא זה, אז היה קשה ל...
כן.
אני לא חושב ש... אני קודם כל בטוח שמי שלמד והקשיב וניתח וירד לעומק של יצירות קלאסיות מובחרות, של מלחינים גאונים ולא חסר כאלה, אז זה לא הזיק לו, בוא נגיד, בלשון המעטה, ובטוח שהוא יכל לשאוב משם הרעיונות וכמלחין, כיוצר, זה בטח... עזר לי באופן אישי, ואני מזהה כל מיני דברים קטנים שכתבתי, שפה זה מושפע מברטוק, מאיזה קונצ'רטו לתזמורת, ושם זה מושפע מבח, ופה זה מושפע מדיביסי. אבל אני חושב שיש גם מוזיקאים שאולי לא בדיוק מכירים את הקלאסי, והם יותר מתעניינים בג'אז, נגיד, שזה גם תחום... אני חושב שהתעניינות וסקרנות באופן כללי... גם של מוזיקאי, לדברים, אתה יודע, למוזיקה טובה באשר היא. אני בעשר שנים האחרונות, למשל, מקשיב הרבה יותר למוזיקה מהעולם, ממרוקו, מפרס, מטורקיה, וגיליתי עולם ותרבויות עשירות מאוד, עם מודוסים אחרים, עם רבעי טונים שפעם היו נשמעים לי כאילו משהו מזויף, והיום אני קצת יותר... אני לא דוקטור לזה, אבל אני יותר בעניינים, וגם הכלים, העוד, ואתה יודע, כל מיני כלים שקשורים למוזיקה הזאת, לצבעים האלה. אז בהחלט, אני חושב שההשקעה וסקרנות פותחת לך, בהחלט אם אתה מנגן פסנתר, אתה יודע לנגן פסנתר, אז אתה יכול להלחין קצת יותר, או לפחות לשים את מה שיש לך במוח ולשמוע אותו. היום יש גם מחשבים וזה,
זה נכון, אבל כן, אבל אני בדיוק אמרת, הפסנתר אצלי לפחות, זה תמיד מתחיל איתו. אני לא יודע לחשוב בכלים אחרים, אבל זאת מוגבלות אצלי דווקא, כן? החשיבה, כשאני רואה מקלדת, אני מבין ואני רואה את כל העולם. אנחנו נשמע בהמשך גם עיבודים, למשל, עיבוד לבח, שמנגן שם עוד בעצם את הקו של הבאס, שזה כן. ייחודי מאוד. אבל הקטע הבא שאני רוצה לשמוע איתך, זה טווס הזהב. הייתי רוצה שתספר לנו עליו, כי אתה בדיוק הזכרת קצת את הקצביות הזאת.
אני בא ממשפחה בלקנית, ההורים שלי עלו מבולגריה, אז באופן הכי טבעי, סבא שלי ישר לי מנדולינה כשהייתי תינוק. מרי בבגן בבאים, משטר כחוב. אתה מבין, קצבים כאלה שהם לא סימטריים, ואני הייתי נרדם עם שירים כאלה. אז הקצבים האסימטריים, 9 שמיניות, 11 שמיניות, 7 שמיניות, הן נמצאות במוזיקה שלי באופן טבעי, ולי זה טבעי לגמרי יותר אפילו מ4/4.
והעיבוד הספציפי הזה?
והעיבוד הזה כתבתי אחד מהקטעים שאיבדתי לשלישיית כלי קשת, ואנחנו נבצע אותו בין יתר הדברים בפסטיבל בח ב-24 למרץ, באולם אימקה, בערב בירושלים.
שאנחנו נזכיר אותו גם בהמשך.
בהחלט.
בואו נשמע. Thank you.
בזהב, בשמיים טסת בזהב.
שם טוב לוי, טווס הזהב, איתנו כאן באולפן. אתה יודע, אני חושב שאולי, אם אנחנו כבר באיזשהו מחשבות על פיוז'ן, כן?
כן.
פיוז'ן, יש איזשהו, לי, אולי זה טיפ-טיפה תפיסה שמרנית מצידי, אני חשדן כשאומרים לפיוז'ן.
סתם מילה שאז השתמשו בזה.
היא טובה, כן.
ירבוב, ירבוב של סגנונות.
זה בדיוק זה. פיוז'ן, כן, זה התחה, כן? אתה לוקח דברים ואתה יוצר משהו חדש. אפילו לא ירבוב, כי כאן בעצם הרעיון של ההתחה זה איזשהו מקום שאתה לא ממש רואה. אתה יכול להבחין בדיוק בהשפעות, אתה לא יכול להבחין. אתה יוצר משהו חדש מתוך מטרה שהוא יהיה חדש והוא לא ישמע כמו הדברים הישנים. אז כאן בעצם, והקטע הבא שאנחנו נשמע שזה עיבוד בעצם שאתם עשיתם, אנחנו דיברנו גם על ההיכרות שלך עם העולם הזה של הכלים האתניים, נקרא להם עוד, אתר.
כן, כל הכלים הצבאיים ה...
כן, שהם לא מערבים. בדיוק, לוקחים אותך ל... עולם אחר, ואם יש מלחין שלדעתי עשה את זה בצורה גדולה, לדעתי אחד הגדולים של המאה ה-20 אפילו, זה היה אסטור פיאצולה.
פיאצולה.
שהוא בעצם לקח, הוא בא מהמסורת הקלאסית, למד בצרפת אצל נדיה בולנג'ה, והגיע מתוך העולם הקלאסי, כתב סימפוניות וקונצ'רטי, והוא סיפר שכשהיא פגשה אותו, אז הוא פחד, חשש של לספר לה שהוא בכלל מגיע מהתרבות של המועדונים, והוא ניגן בבנדוניון בארגנטינה שם. ואז הוא השמיע לה ואמר לו, בדיוק זה אתה, זה מה שאתה צריך לעשות. ואז הוא התעסק בעיקר עם הטנגו, אבל הוא הביא לתוך הטנגו את העולם הקלאסי, ואיך שהוא עשה את זה, מה שנקרא, מעבר לכל אצלו, זה בדיוק המלחין הזה שבשנייה אחת עם סתירות, הוא יכול לקחת אותך לעצב, לשמחה, באותה יצירה בלי שום בעיה, הוא מה שנקרא, ידע איך ללחוץ על הכפתורים האלה.
אני רק לא חושב שזה נכון מה שאתה אומר עליו, אני לא חושב, לפחות לגבי עצמי, זה אני יודע, זה לא משהו מתוכנן. זה לא משהו שאתה חושב, אני רוצה לעשות משהו שהוא יהיה חדש ושלא יהיה פעם. זה ברור שאני לא רוצה לעשות חיקוי, זה, אבל אתה פשוט יושב וכותב, ואתה שומע מוזיקה מפה ומשם, ואתה פוגש מוזיקאים אחרים, ואתה עובר תהליכים, ואז מתישהו שבא הרגע שאתה בא לך לכתוב ובא לך ליצור, אתה יושב ויוצר ויוצא משהו. אני אומר, זה תהליך כאילו טבעי, בן אדם שמתעסק עם, אתה יודע, עם מוזיקה, עם יצירה, ואז יוצא משהו שאתה מזהה את ההשפעות שלך ששמעת כשהיית ילד, אופרות בבית ובח ומוזיקה בולגרית, ואחר כך אתה גדל ומתחיל לשמוע ג'אז וביטלס, וגם לומד באקדמיה, ולומד אחר כך בברקלי איזה קורס ג'אז. אז הדברים כל הזמן, ועכשיו בעשר שנים האחרונות אני שומע ולומד ממוזיקאים, יש לי באנסמבל שלי שרלי סבח, והיה גם גרשון, שמכיר פיוטים גם מהבית וגם, ומכיר מוזיקה ערבית משובחת של עבדול וואב ועוד יוצרים אחרים, ואתה מושפע ומופרה ולומד גם מאנשים אחרים. אני כל הזמן, אני משתדל, אני מקווה שזה יישאר ככה הרבה, עוד הרבה, להישאר סקרן וללמוד. אני מאוד מעריך אנשים שלומדים בכל גיל ובכל זמן שהם יכולים, וזהו, כי אחרת זה קצת מתחיל להיות משעמם באמת, ובגדול זה שם החיים שלי, כאילו זה...
הקטע הבא שאנחנו נשמע הוא פוגה מיסטריו. דיברנו על אסטור,
כן.
וזה, זו פוגה, כאמור, הצורה אולי הבסיסית של הברוק, אבל פיאצולה. עשיתם שם עיבוד אחר בעצם, וכאן בדיוק אצל פיאצולה זה הפסנתר, החשמלית, בנדוניאון, הבאס.
כינור.
והכינור, זו בעצם החמישייה שהוא כן, עבד איתה.
כן.
מה אתם עשיתם שם?
אצלנו יש כמובן הקונטרבאס זה, ויש עוד, במקום הכינור עוד, יש חליל.
ואיך העוד הסתדר עכשיו עם הוא רגיל לנגן ברבעים ו...
אז הוא הסתדר, אז הוא גם נגן ג'אז וגם מוזיקה מערבית זה, וכשצריך הוא מנגן את המוזיקה הערבית עם המודוסים הערבים.
ואולי היה צריך את הסריגים, אבל על העוד.
אני אומר, זה מה שאני אוהב, גם הוא מוזיקאי רחב אופקים, אני קורא לזה, לא יודע, כאילו שהוא פתוח, והוא מכיר, הוא גם מכיר את הביטלס, הוא מכיר לד זפלין, והוא מכיר את כל הדברים האלו, גם היה גיטריסט לפני זה, הוא לא רק מוזיקה מסורתית, אני לא מזלזל חס וחלילה במסורת, אבל אני חושב שאנחנו לקחנו את זה, בגלל כל האנשים שמנגנים איתי, אני מראש, באופן טבעי, הם נבחרו על ידי, כי הם, הגיטריסט הוא בא יותר מבלוז ומזה, אבל הוא מנגן גם את פיאצולה וגם את המוזיקה שלי וגם כל מיני דברים. ואותו דבר כל יתר. אז יש עוד, קונטרבאס, פה יש גם טובה, שהנגן עוד שניגן פה גם
קונטרבאס וטובה. טובה.
כן, זה גרשון וייסר פירה שניגן גם עוד וגם טובה. וכמובן חליל, שזה אני, וכלי הקשה. יש פה נגן כלי הקשה, אתניים, שזה כחון, דרבוקה, פריים וכל מיני דברים כאלה, שזה נועם חן, כלי הקשה, צור בן זאב על הקונטרבאס, גדי בן אלישה, הגיטריסט, גרשון וייסר פיר, בקטע הזה, נגן עוד, יש גם עוד נגן עוד, שרלי סבח, ומי שכחתי, זהו, ואני, זהו.
בוא נשמע.
Thank you.
הבינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. וכל ישראל.
פוגה מיסטריו, כאן אנחנו באולפן עם שם טוב לוי. שם טוב, לאחרונה הוצאת דיסק חדש, שם יש. על שם השיר המפורסם של יונה וולך.
כן, נכון.
כן, שם יש סופות, שם יש ברקים, שם יש קולות ואבן על עצים. שם כסף זורח ושם יש חיים. ובעבר השני שותקים ונחבאים. מלא במיסטוריות, מלא ב... ואנחנו מכירים את הטקסט הזה מהלחן ה...
כן, אני לא ידעתי שיש לחנים נוספים, שהלחנתי את זה, אבל הסתבר לי ממש בזמן נכון, שכן, הלחינו את זה, אני חושב, ברי סחרו ועוד, אבל זהו, אני כתבתי את זה בלי לשמוע את הלחנים האחרים. ודרך אגב, הרבה מהדיסק הזה הוא איכשהו על שם. כל השירים הם, הרבה שירי משוררים, ויש גם כמה קטעים שיצירות אינסטרומנטליות.
דיברת על פיוז'ן, ואם אני מסתכל על השירים, הדיסק, יש בו 10 שירים, 10 קטעים. כן. ואני רואה כאן, אני רואה כאן את אל דישו ספרדית, אני רואה כאן אינטרמצו קלאסי, יסוד החסידות, חסידות, יונה וולך.
בהחלט.
יש כאן איזה...
סמי שלום שטרית, יש משורר שגם שיר שלו, שיר צומת בחורף.
איך הגעת בעצם, הדבר ראשון...
אני אומר לך, כמו שסי...
מה הזמן שעבדת על האלבום הזה, זאת אומרת?
איזה שנה, שנה וחצי, פחות או יותר, לא ברצף, אבל פחות או יותר, אבל יש פה דברים מתוך החיים, כל פעם, תראה, יש פה שני פיוטים, ימי חורפי של נג'רה, ועם מוזיקה בלקנית, דרך אגב, ואל דיו דישו, גם שעשיתי את פסטיבל הפיוט לפני איזה 4-5 שנים, פסטיבל הפיוט הבלקני. אז זה שני דברים משם שלקחתי והבאתי לפה. אחר כך הופענו פסטיבל שירי משוררים במטולה לפני שנתיים, עם האנסמבל שלי, ואז עשיתי פה שיר של ביאליק בביצוע שלנו, שפעם כתבתי לאריק איינשטיין, שנקרא מאחורי השער. זה גם, אתה שם לב, מאחורי השער.
נכון.
אחר כך יש, ובאיזה תקליט שלי פעם עשיתי את שיר צומת בחורף של סמי שלום שטרית, שהוא גם, זה, בעיניי זה אחלה שיר, אולי נשמיע אותו, שהוא אומר, בלב הכי גשם, שב, בוא תרגע,
לגום משב רוח ענני. ענני.
כן, ובוא מין חשבון נפש, תראה כמה ילדים, כמה שקלים, והאהבה מה הייתה. הוא כזה מאוד מתאים לי, מאוד יפה שזה כתוב, וזהו.
אני חשבתי בדרך, אתה יצא לך לכתוב טקסטים לחניך.
לא כל כך.
לא
אני,
כל כך.
אני לצערי לא נכנתי בכישרון של משורר, אז מעט מאוד שירים אני כתבתי, זה די קשה לי לכתוב ושיהיה בזה משהו, אז אני באופן טבעי מחפש טקסטים של משוררים ושל אנשים אחרים שיודעים לכתוב.
אז יש ממשהו, הנה, עכשיו אני אשתף אותך בעניין אישי. זוגתי היא אשת המילים. זוגתי גלית היא אשת המילים, ותמיד אצלנו היא מקשיבה בעצם למילים, אל הטקסט, ומתרגשת מהטקסט. למשל, כשהיא מאוד אוהבת את האומנם. היא נקראת מהלחן הזה, מה... טקסט של לאה גולדברג. ואני מסתכל על הלחן, אני אומר, תשמעי, זה הרי בלי הלחן הזה, השיר הזה היה פשוט נחתך ב...
כן.
ולי באופן אישי, מילים בדרך כלל פחות עושות את זה,
כן.
אבל לפעמים יש לך משוררים,
כן.
נתן יונתן, למשל, הטקסטים שלו, זה נכנס לך אל תוך המוח, אתה מצייר ממש את כל מה שהוא אומר, אתה רואה את זה בצורה כל כך חזקה ועוצמתית, כן. אבל אני לא מכיר הרבה דוגמאות. מה מושך אותך? אצלי זה הרבדים, המשמעויות, העובדה שאני רואה בטקסט הזה את המציאות, אני רואה את כל הדברים קורים ממש.
כן. אני לא יודע להגדיר ולשים את האצבע בדיוק מה. אני קודם כל כיוצר, שאני נתקל בטקסט, נגיד שיר שהלחנתי פעם של דוד פוגל בלילות הסתיו, סתם דוגמה.
אחד היפים שהלחנת לדעתי.
אז כמו אחרים, אני קיבלתי כמה טקסטים מגלי צהל, עשו אז ערב שירי משוררים, וננעלתי, הסתכלתי על הטקסט הזה, זה כמו התאהבות, משהו אינטואיטיבי מאוד חזק, והתמגנתי לטקסט עוד לפני שהבנתי לגמרי לעומק על מה מדובר. ואז אתה לאט לאט יורד לעומק המילים, גם משהו, קודם כל משהו בקסם של ה, אפילו של הסאונד של המילים, בלילות הסתיו נופל ביערים, עלה לא נראה, ושוכב דומם לארץ.
ציורי לחלוטין.
אני לא יודע, ובסוף יש משפט שקורע כזה, ואת כל אלה ישמע, לא יראה, לא יריח, ישמע. את כל אלה ישמע, ההלך העייף, ורעד יעבור את בשרו. אני לא יודע, אז אני בן אדם כנראה שהלך עייף, שרעד עובר, ואני לא שאני כל היום הולך ועוזר לרעבים וזה, אבל אני, משהו בכל הטקסט וכל הזה, וזה הביא, וזה הוציא ממני מוזיקה מאוד את זאת שהיא לאט לאט, אני חושב שהיום הוא מוכר. אז דרך אגב, בהתחלה שזה יצא, פה או שם השמיעו בסתיו איזה פעם פעם. לאט לאט דברים, אז אני חושב שטקסט יש לו כוח גם בקסם, גם המוזיקה של המילים, וגם כמובן המשמעויות, שהם, וגם יש משהו, לא יודע, קשה לי להסביר בדיוק באמת זה, אבל אני היום מרומי ותיקותי, אני יודע לזהות מכנה משותף בשירים שאני נדלקתי עליהם והלחנתי, כמו אינבלים של אלתרמן, זה גם, תשים לב, אינבלים במראה ושריקות וזהב עד ערב, וזה אני לא זוכר עכשיו, ואז בסוף, קודם כל הם קצרים, ואז בסוף יש משפט, ולהביט לא אחדל, ולנשום לא אחדל, ועמות ואוסיף ללכת. יש את המשפט הזה, ובאחר יש תיאור, תיאור של נוף כזה, זה משהו שירי הדרך של לאה גולדברג, שהלחנתי פעם, של לאה גולדברג, שהוא שיר אדיר בעיניי, ויש העיר של קוואפיס, שגם נורא הוא בעצם דומה לשירי הדרך, אבל מסגנון אחר. אני חושב ששירי דרך פילוסופיים עם איזושהי מחשבה כללית על, לא יודע, על האדם, לא יודע, זה, אתה יודע, אני רע בהגדרות. זהו, זה משהו שמה מושך אותי ממש באופן, כמו שאתה נמשך, אתה יודע, שאתה מתאהב, לא יודע.
אז הזכרת את אלתרמן, הזכרת את לאה גולדברג, והשיר שפותח את האלבום החדש הוא של יונה וולך. הטקסט של יונה וולך, כן, שם יש.
בהחלט.
לחן שם טוב לוי.
שם יש סופות, שם יש ברקים, שם יש קולות ואבן על עצים, שם כסף זורח, שם יש חיים, ובעבר השני שותקים ונחבאים. יש תנועות, שם יש גלים,
שם יש,
שם יש זמירות וכפל אהבים, שם גופות שמימים, שם מצויצים, ובעבר השני נחבאים בממשים. שם יש רפידות, שם יש שושנים, שם מתעלסים, שם תומכים אהובים, שם מחללים בחלילים, לחללים עומדים, ובעבר השני נחבאים ואין זורמים, נחבאים ואין זורמים ואין זורמים. שם יש סופות, שם יש ברקים,
שם יש,
שם יש קולות ואבן על עצים,
שם יש קולות,
שם כסף זורע, שם יש חיים, ובעבר השני שותקים ונחבאים. שם יש רפידות, שם יש שושנים, שם מתעלסים, שם תומכים אהובים, שם מחללים בחלילים, לחללים עומדים, ובעבר השני נחבאים ואין זורמים, נחבאים ואין זורמים ואין
שם טוב לוי, אנסמבל שם טוב לוי.
זה שם יש,
סליחה, אנחנו דיברנו כאן לפני כן, וזה ככה...
לובת נשמע אחר כך, בכיף גדול.
בדיוק. בדיוק אמרת לי, אנחנו רואים שאין כאן, זה לא השיר הטיפוסי, יש כאן עבודה של כלים רבים, עבודה הרמונית, עבודה קצבית, דברים משתנים שם.
כן, כל הדיסק הוא, זה לא שירים סטנדרטיים, זה שירים, בהחלט יש מילים ומוזיקה, אבל אני חושב שזה נכון יותר לשמוע את כל הדיסק כחבילה אחת, כי הוא יצירה מגובשת, אבל למרות שהיא מגוונת וזה, אבל... סליחה, זה נשמע כאילו אני משוויץ קצת, אבל זה לא ממש, אני לא אשוויץ, אני לא דואג. בקיצור, זה לא לשמוע איזה שיר, זה לא שיר סטנדרטי כזה, זה צריך לשמוע את הכל ביחד, וגם השיר הזה הוא ביניהם, בהחלט, אני מאוד אוהב אותו. דרך אגב, הוא נכתב לפני 15 שנה, כיצירה למקהלת העפרוני, שבניצוח מאיה שביט, כמקהלה, למקהלה של בנות ותזמורות חליליות. השיר הזה נכתב כיצירה, ואני כאן מצאתי לעשות אותו בביצוע הזה.
איך זה לחזור לחומרים שעבדת עליהם פעם, התחושה?
אז זה לא לחזור, כי אני הרגשתי שמשהו, השיר הזה הלך לאיבוד, כי הוא לא קיים, לא מוכר ולא זה, והתאים לי למה שעכשיו כל הדיסק הזה מתעסק, פתאום השיר הזה, זה, ופשוט פתאום התאים לי לעשות אותו עם האנסמבל. אתה יודע, אנחנו נפגשים, עושים חזרות, אני הבאתי את השיר, בואו ננסה, יושבים, מתחילים לנגן, ואני פתאום רואה שמשהו קורה, שיש לזה, זה מקבל אישיות אחרת ממה שביצעתי את זה אז עם מקהלה.
והאנסמבל זה מי...
מי באנסמבל?
בכוחות, כן.
אמרתי קודם, צור בן זאב על הקונטרבאס, גדי בן אלישע הגיטרות, שרלי סבח נגן העוד, ושניהם האחרונים גם שרים, עושים קולות וזה, ונועם חן פרקשן אתני, ושם טוב נגן חליל פסנתר ושר.
ושר. זה האלבום הראשון שאתם...
זה האלבום השלישי. אנחנו כבר בטרילוגיה. הראשון זה נקרא תחנות רוח. עכשיו פרסום סמוי, אף אחד לא שומע. תחנות רוח, ושהוא ברובו יצירות אינסטרומנטליות, גם מכל העולם, לא רק שלי, של מיילס דייוויס, של דיזי גילספי, של פיאצולה ששמענו, גם של באך, של מלחינים אחרים, וגם שלי. השני נקרא בן אדמה, שיש בו קצת יותר גם אותו זה, אבל יש בו גם פיוטים, ויש בו בן אדמה, זה פיוט שנשמע ביום הכיפורים, שלמדתי אותו משני פייטנים, באיזו מסגרת של לימודי פילוסופיה יהודית וזה, שמאוד נהניתי. וזה השלישי שנקרא שם יש, על שם השיר הזה. אנחנו כבר הרבה שנים ביחד, זה די חריג, זה לא קורה הרבה. משהו מדביק את החבורה הזאת,
העולם הזה של הפיוטים.
כן.
הפיוטים, מסורת, אני רואה שזה כאן, הזכרת גם את הטקסטים של נג'רה, הזכרת, אני רואה כאן גם את נחת רוח, יסוד החסידות, איפה זה תופס אותך, או העולם היהודי?
תראה, אני בא מבית לא דתי, כן, ההורים שלי הגיעו מבולגריה, זה בדרך כלל די יהדות לא דתי, יש גם, אבל אצלי הבית שלי לא דתי, תראה, עושים את החגים, פסח, זה יום כיפור, אבא שלי רק תמיד היה הולך לבית כנסת, אבל לא, אני לא מכיר הרבה דברים בסיסיים, אבל אני כן סקרן לתרבות ואושר תרבותי, אז הייתי בארגון בית הלל,
אוניברסיטאי.
דוקטור, לא, דווקא ישבנו כחבורה פעם בחודש, וזה עם קבוצה של אומנים ואנשי רוח, שהם ערבוב של דתיים וחילוניים, ופשוט למדנו לא רק פיוטים, גם כל מיני כתבים של יהדות. מי שאחד היוזמים של כל הדבר הזה זה דוקטור מאיר בוזגלו,
אוניברסיטה העברית.
שהוא איש מיוחד, כן, הוא מורה לפילוסופיה ומתמטיקה וזה, אבל אביו היה אחד הפייטנים הגדולים של מרוקו.
נכון.
ובשנים האחרונות די, אז הוא אחד מהיוזמים, יש שם עוד אנשים, אז אני שם למדתי.
דוד בוזגלו.
כן, אז כאן בדיסק הזה, בשם יש שני טקסטים של הרמח"ל, שזה גם איזה גדול יהדות
איטליה.
מיוחד. בדיוק, רבי חיים משה לוצאטו, כן? מהמאה ה-17, אז. והפייטן שהיה בחבורה הזאת שסיפרתי, הרב דוד מנחם, שהוא גם מוזיקאי דרך אגב, הוא מנגן חליל ני פנטסטי ושר הוא כתב את הוא על פי הרמח"ל כתב את שני השירים שישנם פה, ואני הלחנתי אותם, מוזיקה חדשה, זה לא פיוטים מוכרים. זהו, ככה דברים, אתה רואה, מככה זה התאסף.
אז יש פה גם אנחנו אמרנו, גם את החסידות, וגם את יהדות ארצות האסלאם,
כן.
וגם אינטרמצו, שזה הקטע שאנחנו נשמע עכשיו.
זה קטע שגם מעבר הרחוק עם גרוניך, עשינו אותו פעם איזה תקליט, ואחר כך איבדתי אותו ליצירה קטנה לפסנתר לבת שלי, שגמרה את תלמה ילין, היא הייתה צריכה יצירה ישראלית, אז אמרה, אבא תכתוב לי.
איזה כיף.
אז כתבתי לה לפסנתר, ופה זה בעיבוד לחבורה שלנו, לאנסמבל.
מצו, האנסמבל שם טוב לוי. אנחנו כמעט לקראת סיום התוכנית, שם טוב. ואתה, אחד מהדברים שאתה הולך, אנחנו חוזרים אל ההתחלה, התחלנו עם בח, אנחנו מסיימים איתו. יהיה החודש יערך בירושלים, זו הפעם השנייה לדעתי, פסטיבל בח, בעצם במרץ בערך, ככה ברחבי העולם. באופן כללי כל הזמן חוגגים את בח, אבל כשיש איזושהי סיבה כמו יום ההולדת, מציינים את זה, ואצלנו זה פרויקט של תזמורת הברוק ירושלים, שמביאים לארץ גם מוזיקאים, גם סקולרס של בח. בין השאר יש שם גם יש סימפוזיון שכולו יוקדש למיסה בבי מיינור,
סימינור,
כן, המיסה הגדולה,
כן,
לא, סליחה, יש את המיסה הגדולה של בח, אבל המיסה במינור, עליה בעצם התוכנית היא, הסימפוזיון הזה, יערך בין השאר מוזיקאים, נגני עוגב, חגיגת בח גדולה. ואתם שם, אז בוא תספר לנו מה אתם הולכים לבצע שם.
הם מקדישים, כל הפסטיבל דרך אגב, הוא באמת נגנים מוזיקה של בח ושרים, וערב אחד תמיד בפסטיבל, גם שנה שעברה, הם מקדישים למשהו אחר, שיש לו אולי קשר לבח, אבל הוא לא דווקא בח. אז אנחנו, בערב שלנו, רוב המוזיקה היא לא תהיה של בח, יהיו כמה קטעים של בח, אני אעשה איזה אדאג'יו מאיזה סונטה השביעית לחליל ופסנתר, עם קלר, אז, אבל בגדול זה תהיה גם מוזיקה שלי, מכל מיני יצירות שהן תקשרות עם מוזיקה קלאסית או בח, וגם יצירות נוספות, שאריות, שהזמרת הנפלאה, קלר מגנאג'י, תשיר אריות של פרסל ושל מונטברדי, עם הנגן הצ'מבלו אביעד שטיר, ואני וקלר גם תשיר איתי, אנחנו נשמיע עוד מעט אחד, אני מקווה שיהיה זמן, את לו בת, אחד מהשירים שכתבתי בזמנו כבר בששת, ופה יחד עם התזמור לכלי קשת, לשלישיית כלי קשת, כינור, ויולה וצ'לו, יחד עם קלר, ויהיו גם שירים אחרים, גם שירים קלאסיים מוכרים, כמו שובי לביתך והנסיך הקטן, שיהיו בעיבודים קלאסיים, שהקהל בטוח מכיר.
שאתה כתבת?
שאני כתבתי, כן, אני תזמרתי. אני תמיד מתזמר ומאבד את המוזיקה שלי.
כן, אמרת לי, אתה לא אוהב
לא נותן לאף אחד אחר לגעת, כי לא כי אין אנשים מוכשרים ויודעים, ואפילו אולי יותר ממני, אבל אני אוהב איך שאני נשמוע את הדברים כמו שזה מתנגן לי במוחי לתזמר, וזה ויהיו גם יצירות שאני כתבתי, כמו זאת ששמענו עכשיו אינטרמצו, אבל בעיבוד תזמור של ה... ואנחנו גם יהיו כמה קטעים נוספים שיחד עם הצ'מבלו. יש קטע של בח, למשל, איזה פרק של בח, זה נקרא סיציליאנה, מאחת הסונטות, יש שבע סונטות לחליל וזה, שאנחנו...
אני אאמר.
כן. אתה מאמר טוב, היית זוכה בפרס גדול, אם היה בזה כסף.
זה מה...
אז זה נגמר, זה סול מינור.
סונטה לצ'מבלו וחליל, ריב 1031.
וואו, בונה, יפה, בונה. זה אני לא יודע, אתה רואה, לא...
אני מכיר את זה מהפסנתר, יש את העיבוד המפורסם, זאת יצירה שאתה חייב להתעכל מתישהו, כשאתה מנגן על...
אז אנחנו מנגנים את הפרק הזה, אני ואביעד, כן? אביעד וצ'מבה, אביעד ואני מנגנים אותה, ואז שזה נגמר, זה עובר באופן הכי טבעי, כי שרנו את זה לשובי לביתך.
וואו. כאילו
זה, ויהיו כאלה הקשרים גם
חיבורים
בתוך...
חיבורים כאלה.
חיבורים כאלה. וזהו, ונראה לי הולך להיות ערב מעניין מאוד, ומאוד מאוד מגוון, כמו שאני אוהב.
איפה ואיכן?
ועם מוזיקאיות אדירות, הנגנות כלי קשת, הם כולם, אתה יודע, הם נגנות בקמרטה, באנסמבל 21, הם אלופות בכלים שלהם ובגישה שלהם למוזיקה.
זה יערך
זה יערך באימקה בירושלים, ביום שישי בערב, שאני מקווה שהירושלמים, אני לא יודע מה קורה ביום שישי בערב בירושלים, אני תמיד מופיע שם בימי חמישי כשיוצא זה, אבל הפסטיבל קיים גם ביום שישי בערב, ואני מקווה שירושלמים לא יתעצלו ויבואו. זהו.
שם טוב, זה היה חוויה לארח אותך אצלנו כאן באולפן, אני מודה לך שבאת וסיפרת לנו על עשייתך, הקודמת והעכשווית. אנחנו מסיימים עם לובת.
כמו שאת כעת אתה, הייתי מקבל אותך כל כך פשוט, כמו שאת, כמו שבאת ואת אותי, אחרת הן לא באת. שאת כעת אתה, הייתי מקבל אותך כל כך פשוט, כמו שאת, כמו שמעת ואת אותי, אחרת הן לא מעט. שבאת ואת אותי, אחרת הם